אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן תרבות.
שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו במהדורה השבועית של 60 החדש. עוד מעט ננסה להבין כאן למה לא מוצאים תרופה לאלצהיימר, וגם נדבר על המוות כמעט באותה נשימה. נדבר כאן על הזדקנות מיטבית ומדיטציה, וגם על מציאת עבודה בגיל השלישי, נושא שיש לשוב ולעסוק בו עוד ועוד, ולכן אנחנו עושים את זה. נדבר גם על שינוי תזונה כאמצעי למניעה ולתיקון ירידה בקוגניציה. כן, זה אפשרי. נדבר גם על חברות שזיהו, עוד חברות בעצם, כי זה קורה עוד ועוד, חברות שזיהו ומזהות את הפוטנציאל העסקי ואת הכסף שאפשר לעשות מבני ובנות הגיל השלישי. נדבר גם על הקמת מרכז ייחודי לטיפול בזקנים, במזדקנים ובמשפחותיהם. ולסיום נערך כאן את אחד האומנים הגדולים שקמו לנו, אילי גורליצקי, שהקליט לאחרונה שיר חדש שהלחין היוצר רוני ידידיה לשיר של נתן אלתרמן. שניהם, רוני ואילי, יהיו כאן איתנו בסוף התוכנית. אבל מכיוון שכך לאורך כל התוכנית, לא אבל, מכיוון שכך לאורך כל התוכנית, אנחנו נשמיע מהלהיטים האלמותיים של אילי גורליצקי, בן 87, הקליט לאורך הקריירה המפוארת שלו. בצוות שלנו היום טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית, שרון לרנר הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע, מתחילים.
60 החדש.
ביום שלישי האחרון התקיים המפגש ה-50 במספר במסגרת סדרת המפגשים ששמה מביטים לזקנה בעיניים, סדרה שיוזמת ומפעילה האגודה הישראלית לגרונטולוגיה. במפגש האחרון התארך הפרופסור עמוס קורצ'ין, שהוא יושב ראש הוועדה המדעית של עמדה, עוד מעט נשמע ממנו מה זה. הוא גם פרופסור לנוירולוגיה בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, ולשעבר מנהל מחלקת העצבים באיכילוב. את המפגש הנחה הגרונטולוג יונתן למברג, ונושא השיחה היה סביב השאלה שמעסיקה את החוקרים לא פחות מהחולים ובני משפחותיהם, של מי שלקו בפרופסור אלצהיימר, והשאלה היא למה לא הצלחנו, למה לא מצליחים למצוא ריפוי למחלה הזאת. שלום לפרופסור עמוס קורצ'ין.
בוקר טוב, שלום לכם.
בהרצאה שנסעת בעניין הזה לא מכבר, והזנתי לחלקה לפחות, פתחת ואמרת שאתה רוצה לטלטל קצת את הסירה ולספק הסברים ותשובות לשאלה שהרגע שאל. למה בעצם לא הצלחנו למצוא ריפוי לאלצהיימר?
מפני שמנסים להתעסק או לכוון את הנשק כנגד מטרות לא נכונות. המטרות שאליהם מכוונים זה משקעים במוח, שהם של חלבונים שנקראים אמילואיד או טאו, ואלה וגם אלה הם לא חלק של, הם לא הגורמים למחלה, אלא איזשהם ביטוי שלהם, שלה. וכשמנסים לסלק את המשקעים האלה, זה כמו לנסות לסלק את המצבות ובית קברות ולקוות שמישהו יקום לתחייה.
עד כדי כך זה מנותק מהמהות של המחלה.
כן, כן.
אז בוא תרחיב לנו יותר, מכיוון שאנחנו גם הדיוטות.
המחלה הזאת היא ביטוי של מוות של תאים במוח. ומוות זה תהליך שלא ניתן למניעה. אנחנו יודעים היום, במצבים שונים רבים ברפואה, איך לדחות את המוות, אבל לא איך למנוע אותו. וכל הטיפולים שאנחנו יודעים לעשות מכוונים למטרה הזו, למטרה של מניעת המוות ברגע מסוים, אבל הוא יגיע בשלב יותר מאוחר, ולכן האסטרטגיה צריכה להיות לדחות את ההופעה של המוות של התאים במוח. היום אנחנו יודעים הרבה מאוד על הגורמים שמביאים לתאים שימותו, והתהליכים האלה הם תהליכים ממושכים, ועבודות אפידמיולוגיות מראות מה הם הגורמים. אז הגורמים הם יתר לחץ דם, ויתר שומני, והפרעות שינה, והפרעות שמיעה, וכל מיני דברים מהסוג הזה. כל אלה גורמים שיכולים, כל אחד מהם לחוד, ובוודאי כשהם ביחד, יכולים לגרום לכך שהתאים האלה ימותו, וטיפול צריך להיות טיפול מונע. בכלל ברפואה אנחנו מעדיפים טיפול מונע למחלות מאשר לנסות לרפא.
אוקיי, אז מכיוון שכך אנחנו בעצם, אתה אומר, עמיתיך החוקרים יורים למקום הלא נכון. זאת אומרת, הם מנסים לטפל בסימפטום, לא במחולל של המחלה עצמה.
נכון.
מהו המחולל באמת, ולמה לא ניגשים אליו אם זאת אינפורמציה שקיימת?
כי אין מחולל אחד, אין דבר אחד שגורם למחלה. המוות של התאים האלה נגרם מצירוף של הרבה מאוד גורמים, שהם שונים, ההרכב שלהם שונה מבין אדם לבין אדם. ולכן הטיפול לא יכול להיות טיפול שיצליח לחסל את המחלה לחלוטין, מפני שאין גורם אחד שנגדו אפשר להילחם, אלא צריך לעשות את הטיפול המורכב יותר, והוא להקטין את גורמי הסיכון. וגורמי הסיכון הם רבים, ולכן הטיפול הזה איננו טיפול פשוט.
זאת אומרת, אם אני אפשט את זה עד כדי פשטנות אפילו, אני אומר, אין צורך בעצם לחפש תרופה לאלצהיימר, צריך למתן את הגורמים שמביאים לידי מחלה.
נכון, והיוונים הקדמונים אמרו, נפש בריאה בגוף בריא, וזה הסיפור.
זאת אומרת, צריך לחזק בעצם את מקצועות בריאות הנפש.
לא, בריאות הגוף, לא בריאות הנפש.
לא, אם הנפש בריאה, אז היא פחות משפיעה על התגובות הגופניות.
מה שאמרו היוונים, הנפש בריאה, זאת אומרת, המוח שלנו יהיה בריא, אם הגוף יהיה בריא. אם נשמור על לחץ דם תקין, אם נשמור על פעילות
כן, גופנית. אבל היום ההבנה הזאת כבר מורכבת יותר, אתה יודע, שמדברים על גוף נפש, נפש גוף, אז יש איזה מין חפיפה או מגע הדוק ב-well-being שלנו, כשמדברים על ה-well-being. מה חושבים חבריך החוקרים על העמדה שלך?
יש רבים שמסכימים איתי, ויש רבים יותר שמחפשים פתרונות קלים. והם נכשלים שוב ושוב, וכל פעם מוצאים לעצמם תירוצים למה הם נכשלו הפעם, ומבקשים תקציבים בכדי להצליח בפעם הבאה. אבל אם המטרה איננה המטרה הנכונה, אז אין סיכוי שהם יצליחו, לדעתי.
מה אתה אומר באמת ללקוח, לפציינט או למשפחה שלו שמאובחן או בשלבים ראשונים של האלצהיימר, איזה שיטות, איזה טיפולים אתה מציע להם כן לעשות?
קודם כל, כמו שאמרתי, הגורמים שגרמו להופעה של הירידה בזיכרון והתופעות האחרות מלכתחילה, ימשיכו ויתנו את תוצאותיהם גם בעתיד. זאת אומרת, אם הבדם הזה ממשיך לעשן, זה לא טוב. אם הוא ממשיך לא לעשות פעילות גופנית, זה לא טוב. אם יש לו הפרעות שינה, למשל דום נשימה, בשינה, אז זה איננו טוב. כל הדברים האלה, יש רשימה של 25 דברים שצריכים לטפל בהם, להתמודד איתם, ואם עושים את הדברים האלה נכון, אז הסכנה של הידרדרות תפחת או תקטן, וההידרדרות תופיע יותר מאוחר.
כן. אתה נתקלת בתגובות שמרימות גבה מצד משפחות, מצד פציינטים, על העמדה הזאת שלך?
לא, אני לא חושב. אני חושב שהדבר הזה מקובל. מקובל על ידי החולים, על ידי בני המשפחות. הם בהחלט מקבלים את הגישה.
טוב. פרופסור קורצ'ן, הערת את עינינו, אנחנו נפסיק לחפש תרופה לאלצהיימר, אלא נאבק בגורמים שמחוללים אותה. אם זאת המסקנה מהשיחה הזאת, היא נכונה?
טוב נעשה אם נלך בדרך הזאת.
פרופסור קורצ'ן, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
שלום, שלום.
להתראות. 60 החדש. חוכמת ההזדקנות מתברר היא תנועה, ועכשיו היא מקימה קבוצות של תרגול, מדיטציה, שיח וחקירה בנושאים הקשורים לתהליכי ההזדקנות ברוח הדרמה, שהיא הרוח הבודהיסטית. קבוצות מסוג מיוחד זה נקראות בהינדית סנגה, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, עוד מעט היא תתקן אותי האורחת שלנו. מי שמשתתפים בקבוצות האלה מאמינים שניתן לחיות בזקנה מיטיבה ומודעת לעצמה ברוח הדרמה. הם מטפחים תודעה קשובה, אותו מיינדפולנס שנכנס יותר ויותר לשיח, שמנסה ככה להרגיע את האוויר הסוער של העולם הזה. עד עכשיו לא נראה לי שנחל הצלחה מרובה, העולם ממשיך להיות מקום עם מלא שנאה וכוח וכוחנות ואלימות ונבזות. אז מה קורה במפגשים של הקבוצות האלה, ואיך מצליחים לייצר הזדקנות מיטיבה בכל זאת, ומה נדרש מאיתנו כדי לענות על כל השאלות האלה? אנחנו הזמנו את רחל שקדי, האורחת שלנו, היא ממייסדות תנועת חוכמת ההזדקנות וגם חברה בתנועה. שלום רחל.
שלום וברכה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
קודם כל... כן, תודה רבה שאתה מאפשר, פותח את הדלת הנרחבת הזו לעולם מטיב, אז המון תודה.
כולנו מחפשים טוב, לא?
בהחלט, בהחלט. היופי הוא שהטוב כבר נמצא פה.
זהו, רק אנחנו צריכים לגלות אותו ולהסיר מעליו את כל שכבות הרוע. בואי תנסי באמת במילים שלך, ככה בכמה משפטים, לומר מהם אותם העקרונות שאתם את מאמינים בהם על חוכמת ההזדקנות כפי שאת מקיימת אותה.
אוקיי, קודם כל, הפתיח שלך הקשבתי לו והוא נפלא, לא הייתי מנסחת את זה אחרת. אבל הדרך של הדרמה, של הבודיזם, למעשה, כשאנחנו מדברים, יש את חמשת התזכורות, שאני אגיד אותן במהירות, אחד שדרך הטבע אני אזדקן, דרך הטבע אני אחלה, דרך הטבע אני אמות, אין, איך אומרים, עליות זה להיפרד, אין מנוס מפרידה, והדבר היחידי שבבעלותי וקרקע למעש, לרגליים, מעשיי, אין מנוס מתוצאות מעשיי. אז קודם כל, הדרמה מסתכלת על ההזדקנות כאל תהליך טבעי. ופה חוכמת ההזדקנות בהחלט מבססת את התרגול על התפיסת העולם של לראות שהזדקנות זה תהליך טבעי, הוא חלק אינטגרלי מתהליך הטבע של ההשתנות של כל, איך אומרים, היקום משתנה כל הזמן, וגם הגוף שלנו משתנה. אז כך שאנחנו רואים את ההזדקנות, למעשה, תהליך ההזדקנות הוא לא קורה ביום אחד. הוא התחיל למעשה מרגע לידתנו. רק אנחנו מתעוררים, יום אחד אנחנו מסתכלים במראה, ואנחנו אומרים, וואו, אני זקנה. אני זוכרת שלקחתי את אמא שלי, היא עברה לדיור מוגן, אז הדבר הראשון שהיא אמרה לי, תראי, כולם זקנים. אז ההזדקנות זה לא משהו שהוא מפתיע, הוא כל כך טבעי. ולצערי הרב, החברה המערבית סובלת מפוביה, מהזדקנות וגם ממוות. היום, לשמחתי הרבה, הדברים האלה הרבה יותר צפים, הרבה יותר מדברים, ואנחנו כבר פעילים כבר 10 שנים, אנחנו פשוט יש הסלוגן של חוכמת הזדקנות זה לפגוש את ההזדקנות בלב פתוח, חומל ואמיץ.
איך, צאר... איך באמת, זאת אמירה יפה, ובאמת הלוואי על כולם לחוות את המשמעות שלה, אבל בכל זאת אנחנו לא תמיד מגיעים אל הזקנה או אל הרגע הזה שאנחנו, כמו שאמא שלך מביטה סביב ואומרת, אוי כולם זקנים, אז גם אני, איך אנחנו מכינים את הצעירים, את אותנו בשלבים מוקדמים יותר של חיינו לקראת המפגש הזה ברוח שאת מתארת עכשיו?
קודם כל, אתה יודע, אחת השאלות שדנו בתוך הסנגה, אם אפשר להכין את עצמנו לחיים. ומה שמעניין, מה שמעניין
מיד... כנראה שלא.
בדיוק. ומיד, דרך אגב, זה אחד הדברים הנפלאים שקרה בחוכמת ההזדקנות, היו לי את זה בשתי קבוצות, מיד הבנות והחבר'ה, הסקנים, צללו לנושא הזה, האם אפשר להתכונן למוות. עבורנו זה אי נוח. אין, כל התרגול של המיינדפולנס, של המדיטציה, של תשומת לב קשובה, אני דרך אגב, המקום של ההסתכלות שלי, לאן תשומת הלב הולכת, היא יוצרת את איכות החיים שלנו, ולהקשיב למציאות כמו שהיא. הרי כל הסבל, אמא שלי הייתה בדיוק במקום הזה של הפער, של הראייה הסובייקטיבית שלה, את המציאות שמשתנה, ששם הסבל נמצא. אז כך אי אפשר להתכונן. אני הגעתי לגיל 71, כשמאז שאני זוכר את עצמי, אני פחדתי מההזדקנות. פחדתי מהמוות, והנה, אני מזדקנת, וככל שאני מזדקנת, איכות החיים טובה יותר, אני הופכת להיות אישה טובה יותר, ואני בהחלט תוקפת את זה לזכות התרגול, אני מתרגלת כבר 30 שנה.
כשאת אומרת מתרגלת, מה מתרגלים בעצם? את אומרת, המיינדפולנס זה יותר תשומת לב, יותר ריכוז, יותר מיקוד, במה? בהתנהגות שלנו, בהתייחסות לתחושות, לרגשות שלנו, איפה אנחנו מתרגלים את המגע הזה עם העולם?
קודם כל, עצם הנוכחות, איך אומרים, לב שמתעורר למציאות שקיימת בכאן ועכשיו. המיינדפולנס, אני יותר אוהב, בשבילי מיינדפולנס ומדיטציה, זה לא היינו הך, המיינדפולנס הוא חלק מהמדיטציה, אבל זה שיחה בפני עצמה. בכל אופן, עצם התרגול עצמו, הוא מאפשר לנו את הנוכחות, לעבור, לעשות את השיפט מהדוינג לבינג, להיות. והלהיות הזה מאפשר לנו להיפתח בתשומת לב קשובה למציאות כמו שהיא. זה יכול להיות רגשית, זה יכול להיות תחושתית, זה יכול להיות מחשבתית. וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, לראות...
כן, אני מנסה להיות פרקטי ככל שאפשר. אני אספר על חוויה שלי. אני חושב שכולנו רוצים או מייחלים שכאשר אנחנו נתקלים באיזשהו קונפליקט או במישהו שמוציא אותנו מדעתנו, שנוכל להגיב במתינות, בהכלה, בראייה גם של מי שנמצא מולנו, ובכל זאת אני נכשל בזה, אולי כבר פחות, אבל נכשל בזה כאשר יש דברים שהם מוצאים אותי מדעתי ואני מגיב ממש לא במתינות. איפה המיינדפולנס יכול לעזור בזה?
אוקיי, זה קודם כל זה שאלה נהדרת. המיינדפולנס הוא מאפשר לנו למצוא את נקודת האיזון של השתוות הנפש, לראות את הדברים בכחותם. אני תמיד אומרת, עצם העובדה שאני, דרך אגב, אני אחד הדברים שאני רוצה לציין, שהתרגול הוא בסך הכל חדר כושר.
כלומר.
זה חדר כושר שאפשר ליישם, עבורי זה דרך חיים. והדרך החיים הזו מאפשרת לי, כמו שאתה מתאר, למצוא את הנקודת האיזון, השתוות הנפש. בתוך אותו תהליך של משתנות, השתנות כל הזמן. ועצם עובדה, כמו שאתה מתאר, כשאני אפילו ביום-יום, כשאני יוצאת מדעתי, וגם לי זה קורה הרבה, אני פשוט חוזרת פנימה, מקשיבה אפילו לשנייה אחת לנשימה, שאיפה נשיפה. ככה זה מרגיש עכשיו, הרגע הזה. זה כמו לעשות איזה שנייה אחת של פאוזה. ואז, קודם כל, להיות בעירות למה שקורה לי, הרגע הזה אני יוצאת מדעתי, יש כעס. וזה מאפשר לי לרדת מהטייס האוטומטי.
זאת אומרת, ברגע שאת מוצאת את עצמך כועסת, מרימה את הכל, זועמת, יש בתוכך, בך, הצלחת לייצר איזשהו מנגנון שאומר, רגע, בתוך כל הצעקות האלה, תעצרי רגע, תנשמי אחרת. זה יעזור לך. כן? יש לך כזה?
כן, 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 בהחלט. בהחלט. וזה לא רק זה, אתה יודע, אני גם כן, גופי משתנה, אני גם מזדקנת, כואבת לי הברך, אני הולכת לאט יותר, אני שמה לב לרגישויות שלי, לשכיחה שלי, וזה באיזשהו מקום, זה נותן לי איזשהו עומס רגשי. ואז אני יושבת ואני פשוט בתשומת לב והקשבה, נושמת, פותחת, איך אומרים, הלב נפתח, המרחב פנימי נפתח לקבל את הקשיים האלה, ומתוך זה גם יש איזשהו משהו של פוטנציאל שצומח בתוך זה. זאת אומרת, יש שיבת הטויו שכתבה את הספר בתרגומו של איתן בולוקין, היא כותבת, מדוע איני עצובה שאני שוכחת? אז היא אומרת, זו שמחת השכחה. בערב נשמעות,
אני מאמץ, מאמץ, מאמץ. שמחת השכחה.
לא רק זה, איציק, בערב נשמעות שירת הציקדות. שים לב, הבחנתי שאני שוכחת, אבל בערב יש את שירת הציקדות. יש שמש, יש רוח, יש חיים, גם עם שמחת, עם השכחה עצמה. אז זה המשמעות שאתה באיזשהו מקום, גם אם אני, כאילו, אם אני הולכת למקום של כעס, ואני הולכת לדפוסים האוטומטיים שלי, לאי נחת שלי, המיינדפולנס מאפשר לנו להיות רגע, אתה יודע, לעשות פאוז, שנייה. וגם עצם התרגול עצמו, אני לא פעם מוצאת את עצמי עם העומס הרגשי שלי, יושבת בבית ומתרגלת. מאפשרת לתחושות האלה להיות. זה המשמעות של הלהיות. כן, אני מזדקנת. כן, הגוף משתנה. כן, אני שוכחת. וזה מאפשר לי לשמוע את שירת הציקדות ואת הזריחה של, ולראות את הזריחה ואת השקיעה, וליהנות מנכדותיי.
ממש יפה של כלי בארגז הכלים של החיים. בשלב הזה שלהם. אני רוצה לשאול אותך עוד קצת על הקבוצות. מה קורה במפגשים האלה? איך הם מתקיימים? אתם גם מקפידים על מנחים קבועים בחוכמת ההזדקנות. יש לזה סיבה מובנית בתהליך?
כן ולא. יש לנו, בדרך כלל כשאנחנו מתחילים, דרך אגב אתה ביטאת את זה נכון, סנגה, אנחנו מתחילים עם קורס מבוא כזה, אנחנו קוראים לו ללכת הלאה, שבו אנחנו מאפשרים למתרגלים חדשים, לאנשים שרק שפגשו את החומר, לקבל את העקרונות של התרגול, ולחבר את התהליך של ההזדקנות לתרגול עצמו, לראות את הרלוונטיות של התרגול בתוך התהליך של ההזדקנות, ואז מתגבשת הסנגה. בסנגה אנחנו קוראים לזה מפגשי תרגול, שיח וחקירה. אנחנו מתחילים בתרגול של 20 דקות, בדרך כלל המנחה מביא איזשהו נושא. אני אישית מאפשרת לאנשים להביא את התפוח אדמה הלוהט שבתוכם, כי אני חושבת שאם אנחנו משתפים את מה שאנחנו עוברים בחיים שלנו ביום יום, את הקושי, היום קבוצה שאני מלווה אותה כבר כמה שנים, אחת הבנות נפטרה, או הבעל עבר לדיור מקום, עוברים שינויים של קשורים להזדקנות, ואז כשיש את השיתופים ואת השיח ואת החקירה בנושאים האלה, התפקיד של המנחה של חוכמת ההזדקנות, זה איך אומרים לחבר את זה לתוך התרגול, או לתוך העולם של התרגול, ולראות את ההקשר של התרגול לתוך אותו תהליך. אז כך שהמפגשים מכילים גם בתוכם שיח, חקירה, ולפעמים גם המנחה מביא איזשהו נושא מסוים, שעליו אנחנו, כן. שהוא מביא, הוא מדבר, ואז יש שיח יותר, וזה מאוד חשוב שהדברים יהיו מתוך החיים עצמם. לא רק, זה לא לימוד, רק.
כן. יש איזה גיל מינימום להצטרפות לקבוצות האלה?
או, לא, ולא, לא, ולא. אני, אם שמת לב, אני אמרתי, תהליך ההזדקנות מתחיל מרגע לדתנו, אוקיי? אז אתה יודע, יש לנו בקבוצה בתל אביב בחורה מקסימה שהיא בת 40, שהיא פשוט באה כי הנושא מעניין אותה. אבל אם אתה תסתכל, להזדקנות זה לא רק אני המזדקנת, זה אני שמלווה הורים מזדקנים, זה אנשי מקצוע. תשמע, הנכדה שלי שואלת אותי, סבתא, נכון שאת תמותי לפניי, נכון שאת מזדקנת? אנחנו יכולים לראות את ככל שאנחנו יותר...
אגב, מה את עונה לה?
אני אומרת לה כן. אני אומרת לה כן, תראי את הקמטים שלי, תראי את היופי הזה. ולפעמים אני גם אני אומרת, תשמעי, אני סקנה, אני קשה לי ללכת, אני רוצה גם קצת לשתוק. וזה הפך להיות איזה חלק אפילו איך אומרים, ההתגלגלות של המשפחתולוגיה שלנו, וזה יפה וזה נחמד, כי המקומה של ההזדקנות הוא בתוך החברה. ואני מנצלת את ההזדמנות הזו, ואני מקווה שלא תכעס אליי.
למה שכעס?
אני צוחקת. התפוח האדמה הכי לוהט בתוכי זה להקים קהילת חיים יחד רב דורית. והשאיפה ליצור את החיים...
אנחנו מדברים על זה כאן מעת לעת. כן, אבל תשלימי, אני אגיד אחרי זה.
אנחנו נמצאים למשל בקשר עם דרור ישראל, שזה התנועה המאוחדת, שיש להם קיבוצים עירוניים, ואנחנו, אני לא יודעת אם שמעת על תובנה, אז עם תובנה אנחנו גם, שזה עמותה לתרגול של ויפאסנה, שיש להם מרכז באנדור, אז איתם אנחנו מדברים אולי ליצור מפגשים רב דורים. אני מוציאה עכשיו טיול לאודו, אז אני, גם שם יש אמא ובת, לראות את ה... ליצור את האינטראקציה הזו, כן. היא נפלאה, וכששאלת כן. איך אני כצעיר, זה גם, זה חלק מהעניין, דרך אגב, אני ישבתי עם דרור ישראל, וכשהתחלנו לדבר על הרעיון הזה, אז אחד החברים שם אמר, את יודעת מה, אני מבין שזה לא מדובר רק על הדור שלך, זה מדובר גם עלינו.
בהחלט. התכוונתי לומר בהקשר הזה שבאמת יש יוזמות בדיוק מהמקום הזה של אינטראקציות בין דוריות, של דיור בתי דיור מוגן שמשלבים מגורים של זוגות צעירים עם ילדים בתנאים מיטיבים כדי שבאמת ייווצרו תנאי החיים האלה של חיים רב דורים בדיור המוגן. ורואים המון תוצאות יפהפיות ושינויים באיכות החיים של כולם, לא רק של הזקנים, גם של הצעירים. אז כן, אנחנו בעד זה. רחל שקדי, מייסדות תנועת חוכמת ההזדקנות, תודה רבה מאוד מאוד על מה שדיברת איתנו.
תודה רבה איציק על ההזדמנות, ויום מבורך.
תודה, להתראות.
ביי. 60 החדש.
עמותת והדרת, הכוח השלישי, מתמחה באיתור מקומות עבודה ותעסוקה לאנשים מבוגרים. לאחרונה הם פתחו שם בעמותה קורסים מיוחדים וסדנאות, שבהם מכינים את המבוגרים לרעיונות עבודה ולשימוש יעיל בכלים שונים, בדרך למציאת תעסוקה הולמת לגיל ולניסיון שלהם. זוהר אזולאי שטיינפלד היא מנהלת הקורסים האלה ומדריכה בתחום מעסיקים ופרויקטים בעמותת והדרת הכוח השלישי, והיא האורחת שלנו עכשיו. שלום זוהר.
שלום וברכה.
מתי התחלתם בקורסים האלה? ומה בעצם אתם מלמדים בהם?
הקורסים האלו אנחנו עושים הרבה מאוד זמן, העמותה קיימת למעלה מעשור. מה שחדש בהם זה שהם מלווים את הקורסים האלו בעצם גישה חדשה שאימצנו אותה, ופיתחנו גם כלי שמסייע לנו להסתכל רגע אחרת על עולם התעסוקה עבור המבוגרים בפרט.
כשאת אומרת אחרת, אחרת ממה?
אחרת ממה שהסתכלנו קודם, אם קודם קורות החיים הובילו אותנו וגם את הצעירים, אבל גם את המבוגרים, אני מרשה לעצמי להיות חלק מקהל היעד של עצמי. קודם דיברנו על קורות חיים, דיברנו על כישורים מקצועיים, מה למדנו, איזה תארים יש לנו, איזה קורסים עברנו. היום מדברים בכישורים, וכישורים רכים שהם חלק לא מבוטל, לא רק שהוא לא מבוטל, הוא הפך להיות מרכזי. ואנחנו מלמדים בעצם את האנשים שלנו.
עוד מעט נדבר על איך, מה אתם מלמדים אותם, אבל כשאת אומרת כישורים רכים, אלה מה? אלה יכולות, מיומנויות, שאנשים לא השתמשו בהם עד עכשיו? עד שהם יצאו לגמלאות?
לא, השתמשו בהם, הם לא ידעו לדבר עליהם. לא הם ידעו לדבר עליהם, ולא המעסיקים ידעו לאתר אותם.
תני לי דוגמה.
אני אתן. ניהול זמן, ואתיקה, וניהול מצבי לחץ, והנאה עצמית, ושיתוף פעולה, וגמישות מחשבתית, ויכולת הנאה, וניתוח ומחקר, ועבודת צוות, ותקשורת, וגמישות. כל למידה עצמית, שזה משהו שהוא מאוד, מאוד חשוב, בטח בימים האלו, לכולם, אבל היכולת להתעדכן כל הזמן ולהיות לומד, לומד לאורך כל חיי התעסוקה, ובכלל, היכולת לשתף פעולה, להיות, לקבל שינויים חדשות לבקרים, כמו שמשתנה העולם סביבנו. אז אלו כישורים שניתן בהחלט לדבר עליהם, לחפד אותם, אנחנו מלמדים אותם איך לזהות את הכישורים, ולאסוף גם את הכישורים שהם לא מהעולם המקצועי. האנשים האלו, האנשים שלנו, אנחנו אחרי 40 שנה בעולם העבודה, אספנו הרבה מאוד ידע וניסיון שהוא לא רק קשור להיותי סמנכ"ל כספים, אלא עשיתי עוד כמה דברים במסגרת חיי הפרטיים, בפנאי, בהתנדבות, בקהילה, אם ניהלתי קבוצת רכישה, או אם אספתי את חמישה בנייני ועד הבית, כנראה שיש לי עוד כמה כישורים שהם לא באו לידי ביטוי בעולם העבודה שלי, אבל בהחלט כדאי לדבר עליהם.
יש דבר אחד שאת לא אומרת.
כן.
גידלתי ילדים,
בטח. זה חתיכת, אני גידלתי ילדים, וזה שיעור מדהים באמת ביכולת, ביכולת שלי לתקשר, לנהל מסע ומתן, המסעים ומתנים הכי קשוחים היו עם הילדים שלי, בוודאי. המולטיטאסקינג, שזה סוג של קישור, שכל כך חשוב גם בעולם העבודה של היום. אז מה שאנחנו עושים בעצם, מסתכלים על שני הצדדים אגב. מצד אחד מלמדים את האנשים רגע להסתכל פנימה ולזהות את הכישורים שלהם, מצד שני אנחנו פונים אל המעסיקים ואומרים להם, הלו, בסדר, יש לו תואר שני ושלישי מלפני 20 שנה, מה זה רלוונטי? זה לא רלוונטי, חשוב לשאול באמת מה הוא יכול ברגע הזה, איזה ערך הוא יכול להביא אל הרגע הזה. ודווקא כשמדובר באוכלוסייה מבוגרת, הפתרון שלנו הוא טכנולוגי לגמרי, ויצרנו כאן מערכת חכמה שמבוססת בינה מלאכותית, שיודעת אחרי מילוי של שאלון, לחלץ את הכישורים שלי כולם ולהביא אל עצמי.
בואי ספרי לנו על זה קצת יותר, זה מעניין. איך זה עובד בדיוק?
אז אנחנו בימים אלו ממש בפיילוט, כבר מאות רבות של אנשים מבוגרים נכנסו ומילאו, ואנחנו לומדים ומשתפרים. בתחילת 23 כבר נשיק את המערכת.
נכנסו ומילאו, למה את מתכוונת? פרטים שלהם?
מילאו את השאלון.
מה שואלים בשאלון הזה?
שואלים בשאלון הזה, מבקשים לאסוף את כל הדברים שעשית. אתה תבחר לציין מה התפקידים שעשית במהלך חייך. אתה יכול להוסיף עליהם את התפקידים שהם לא היו ברזומה שלך, כי חשבת שהם לא רלוונטיים, כמו התנדבות, פנאי וקהילה. ובסוף, ומצרפים אליו שאלון, שהוא בערך 70 או 80 שאלות כאלו, מאוד זריז וקל וידידותי, ואחרי שאתה מגומר למלא את השאלון, אתה מקבל מפת כישורים, אנחנו קוראים לזה ארנק הכישורים, ואתה מקבל תמונה מאוד בהירה של מה הכישורים שלך, שהם כוללים גם יכולות, הם בעיקר כוללים את היכולות, את הכישורים הרכים שלך.
אנשים יכולים, אנשים עשויים לגלות בעצמם כישורים שהם לא שמו לב אליהם?
בוודאי. הם גם לא התרגלו לציין את הכישורים, כי הקורות חיים שהורגלנו כולנו להתייחס אליהם, גם מחפש העבודה וגם המעסיק, כללו מה למדתי, מה התארים שלי, איזה שפות תכנות אני יודעת וכמה קורסים השתמשתי. כאן אנחנו שואלים שאלות שהן מזהות ויוצרות תמונה של מכלול הכישורים. כן, אפשר בואי, לדבר בואי, גם באמת.
כן, בואי נעשה כן. שירות למאזינים שלנו, תגידי איפה באמת אפשר למלא את השאלון הזה ובאמת לדעת על עצמנו דבר או שניים שלא ידענו.
נהדר. אז באתר העמותה, העמותה נקראת והדרת הכוח השלישי, יש כאלו שמזהים אותנו עם פורטל התעסוקה שקיים כבר עשור, שקוראים לו דרוש ניסיון. בתוך אתר העמותה והדרת הכוח השלישי אפשר למצוא קישור לסקילס, סקילס נקראת המערכת החדשה שלנו, כל אחד יכול להירשם, לקבל את הקישור לשאלון, למלא, לקבל את ארנק הקישורים שלו, ובעוד חודש ימים בערך, או בתחילת 23, יהיה גם בתוך המערכת הצעות עבודה רלוונטיות. המעסיק יוכל להסתכל ולהגיד, אני רוצה את זוהר, כי יש לה את היכולת הזאת והזאת והזאת, לא ממש מעניין אם היא בשנת 86, בוגרת תואר לימודי ארץ ישראל, תולדות האומנות וסוציולוגיה. Okay. מה שהיא עשתה בחייה והכישורים שהיא צברה. זה בעצם איזה טריק חכם לדלג ולהפוך את עולם התעסוקה, עיוור גיל, ממש מוציאה את הגיל מהמשוואה. הופפולי שהמעסיקים ילמדו מהר מאוד את הערך ויוכלו לזהות אצל האנשים המבוגרים כאמור, את כן. כל הכישורים והניסיון ולתרגם אותם להצעת עבודה.
כן, זוהר, הזכרת את המעסיקים, ואני שואל, איך באמת אתם מגיעים אל המעסיקים, ואיך אתם משנים את התודעה שלהם ביחס להעסקת מבוגרים?
אז זה משהו שאנחנו עושים אותו כבר הרבה מאוד שנים, ביכולתנו הקטנה והממוקדת והנחושה. אנחנו נתמכים, שנים רבות נתמכנו על ידי משרד לשוויון חברתי, היום הפרויקט שלנו ממומן חלקו על ידי משרד העבודה בזרוע החדשנות, הם עוזרים לנו הפרסום, יש לנו משרד יחסי ציבור שיעשה עכשיו עבודה ברגע שנצא לאוויר, אבל יש לנו גם כמות לא מבוטלת של מעסיקים שעובדים איתנו כל השנים ומפרסמים אצלנו משרות. מה שאנחנו עכשיו עמלים לעשות זה להגיד להם, הלו, הנה אנחנו יכולים להרחיב מאוד גם את כמות המשרות וגם את כמות מחפשי העבודה, ולעשות התאמה יותר מדויקת. אתם מחפשים את האנשים על פי כישוריהם, והם מחפשים את התפקידים על פי כישוריהם, ומלמדים את שני הצדדים, שיש יתרונות רבים. אנחנו מעולם לא אמרנו שעובדים מבוגרים יותר טובים מעובדים צעירים, אנחנו טוענים שהשילוב בין השניים הוא מנצח. ואנחנו עוברים בין המעסיקים, נקרא להם, והנה אני קוראת להם גם מכאן, לפנות אלינו למי שלא מכיר אותנו, ולהתחבר לפרויקט המדהים הזה, שיחסוך להם גם זמן, ויביא להם בדיוק רב יותר את האנשים המתאימים, לא משנה, בני 70 או 40.
אנחנו מצטרפים לקריאה הזאת. אני רוצה לסיום, זוהר, לשאול אותך, אם את יכולה לספר לנו סיפור של שידוך מוצלח כזה, בין מישהו שפנה אליכם כדי להכיר את הכישורים שלו, ויכולתם לשדך אותו למקום תעסוקה שכולם מרוצים
בשמחה, אני אקרא לו מם, מפאת צניעות הפרט. Okay. מם היה, הוא מהנדס בכיר, בוגר שלושה תארים בטכניון, ששנים רבות עד ליציאתו לפנסיה, עבד כמהנדס ומנהל פרויקטים במפעלים מכובדים תעשייתיים של המדינה וגם לו. הוא יצא לפנסיה והוא חשב לעצמו מה אני עושה עכשיו. ברור היה לו מה הוא לא רוצה לעשות, ברור היה לו שהוא לא רוצה לחזור לעבוד גם במשרה מלאה, גם בלחץ וגם לא במהנדס. ביחד פרמנו בשיחה ובליווי את היכולות שלו ואת הרצון שלו, והצלחנו לחבר אותו למשרה שהוא לא העלה על דעתו, שהיא עוזר למנכ״ל של עמותה שמתעסקת בקידום סטודנטים עם קשיי למידה. הכי רחוק מהמחשבות שלו, גיאוגרפית הוא גר בעומר, והעמותה הזאת היא גם עמותה שמלווה בעיקר סטודנטים ערבים, אבל לא רק. העמותה יושבת בנצרת, הוא יושב בלהב. הוא מהנדס, העמותה מתעסקת בחינוך. הוא ניהל פרויקטים, ועכשיו מה שהוא עושה זה מגייס כספים, כותב תכנים לעמותה, מנהל את התקשורת עם הרשויות, מנהל את הקטע התקציבי. עכשיו, בתוך הכישורים שלו היו את כל הדברים האלו, היכולת ביטוי מאוד גבוהה, יכולת כתיבה, יכולת ניהול אקסלים, הוא מנגן על האקסלים כמו שהרבה צעירים בני 30 לא יודעים. לקח, זה היה שידוך לא פשוט ולא מובן מאליו, הוא מאושר שהוא כבר עובד שם למעלה משנה, ועושה את הדבר ההפוך לגמרי ממה שהוא עשה כל חייו, ושני הצדדים מאושרים. אפשר לדבר עם המעסיק שאומר, איך הבאת לי אותו? לא האמנתי, הוא בן 70, ואיך יכול להיות שגם האנגלית שלו ראו אותה, וגם העברית שלו, וגם היכולת שלו. בקיצור, לקחנו את הכישורים.
השידוך האולטימטיבי שלכם, כן.
ממש, יש לי הרבה סיפורים כאלו לשמחתי, פנטסטי. וזה מה שמניע אותנו להמשיך הלאה, ולהביא את הקול הגדול הזה של האוכלוסייה, שלא רוצה להפסיק לעבוד בגלל שהגיע הגיל. אלא היא תפסיק לעבוד כשהיא תרגיש שהיא לא מועילה ומביאה ערך.
כן, זוהר אזולאי שטיינפלד, ממש תודה רבה על השיחה הזאת. אני מקווה שרבים ימצאו בתועלת, כי אני כבר מצאתי בה. אני הולך למלא את השאלון הזה.
יופי, ומי שצריך אותנו גם ב-072-222-5000, צלצלו אלינו, אנחנו דיגיטליים אמנם, אבל אנחנו גם במענה אנושי שמח ואוהב.
תחזרי עוד פעם על המספר?
072-222-5000, והדרת הכוח השלישי, סקילס הוא הפרויקט החדש.
זוהר אזולאי שטיינפלד, תודה רבה.
תודה.
להתראות.
60 החדש.
בואו נדבר עכשיו על משהו שנורא כיף לדבר עליו. משהו שיקרה לכולנו ואיש לא ימלט ממנו. משהו שאנחנו מקבלים בהוראות ההפעלה שלנו מרגע שנולדנו. אנחנו מדברים על המוות. זה גם, כן, אי אפשר לדבר עליו בלי איזשהו דרמה. מוות, זהו גם שם של ספר חדש שכתבה אורנה קסטל, והוא יוצא ממש בימים האחרונים בהוצאת אפיק. מדובר בעצם באוסף ארוך וגדוש של הגיגים, מחשבות, במין כתיבה מאוד מעניינת, של מורכבת מאוד, לפעמים אתה יודע ככה קשה למצוא את הידיים והרגליים, ולכן אנחנו פשוט הזמנו לשיחה את היוצרת של הספר הזה, מוות. שלום אורנה קסטל.
שלום,
כרטוב. מה שלומך?
בסדר, אני לא מבטיחה שנמצא את הידיים והרגליים.
אני גם לא הבטחתי, ולכן הזמנתנו אותך. אנחנו ננסה.
דבר ראשון, הספר באמת נקרא מוות ולא המוות, להבדיל ביניהם, כי המוות זה המוות המוחלט שאנחנו לא יכולים להעיד עליו ולא יכולים להגיד עליו כלום, אבל מוות זה דבר פרטי, והוא נתון בידינו מה לעשות איתו, וזה מה שאני עשיתי איתו.
כן, אני רוצה לשאול אותך שאלה בנאלית, את פוחדת ממוות?
אין מי שלא, אני מניחה. התקרבתי אליו יותר מדי במהלך חיי, במובן של המוות, כי הוריי שניהם מתו אחד אחרי השני, ואחר כך אחותי היחידה, ככה שכל המשפחה שלי מתו, מוות מאוד לא סימפטי. אבל חוץ מזה, מדובר על פרידות, אובדנים, החלפות, כל מיני פעולות שמסייעות קצת אם אתה עובד איתה, אם אתה עושה איתה משהו, לפחד פחות אולי.
את כותבת באחד החלקים של הספר, אני אפילו לא קורא לזה פרקים, כי באמת זה ספר מיוחד במבנה שלו, את כותבת שם בין השאר, מוות הוא מבע של זוועה, של אימה שמתחלפת בהזיה, בכניעה לכאבים ובהתקת האסון לזירה פרנואידית. איפה הפרנויה?
שאלה טובה. גם אם זה קשה לחשוב שאנחנו מנויים עם פרנויה, כי זה הפחד הזה, הפחד מוות כנראה, שחוזר אלינו באופן כזה שאנחנו מרגישים שהעולם מתעניין בנו, או שאנחנו, כן, זה נזר הבריאה, ועסוקים בנו. מה המרכיב של המוות בדבר הזה, זה מהלך ארוך כזה שיצרה העירייה. אבל אני מניחה שבאסוציאציות שלי, כיוון שזה חלק מהבית הפרנויה, חלק מהבית הפולני וחלק מהבית עם אנשים עם אישיות קצת פרנואידית, אז ראיתי את ההתגברות של זה ככל שאימת המוות מתקדמת.
כן. את גם בספר נדרשת קצת לטבע האדם שאולי מביא למותם של חלקים גם בחיינו לפני שאנחנו מתים. שוב, באחד המקומות את כותבת, אני לוקח אותך למסע בתוך הספר שלך, כי, כי אין לי דרך אחרת באמת לנסות להבין ביחד איתך את ה... את, ה, את מה שהספר רוצה להגיד בעצם. אז יש עוד מקום שבו את כותבת, הנושא הכי מעניין את האנושות הוא הרוע. מה שמניע את החסידים ואת המתנגדים הוא חיפוש טבע הרוע. נשארים איפה שרע, חוקרים את האהבה והשנאה, שהיא דבר טבעי עבור יודעיה, כדי להגיע לנקודה שהיא הופכת לרוע. את אומרת שהרוע הוא בסיס האנושי, שכשם שנחפשו שם, בחוץ, בפוגעים ובמכים ובאונסים, נרחץ בניקיון כפיים. זאת סוג של האשמה, אם אני מבין נכון.
להפך, זה...
אז כנראה לא הבנתי נכון.
פחות לי, יכול להיות שהבנת, אבל יש תמיד ההבנה היא גם עם ההפך שלה. יש משהו אתה מכיר בחלק שלך, בדברים שנכפו עליך, וקצת אולי נושא אקטואלי בימינו, וגם המוות, גם הרוע, הוא כאילו בא, תופס אותנו, אנחנו לא חלק ממנו, אנחנו לא שייכים, וזה כן משימה, אני עוסקת בפסיכואנליזה, זה אולי חשוב לציין, אני לא סופרת.
מה זאת אומרת את פסיכואנליטיקאית?
אני מטפלת, אני כותבת, חוקרת, מתרגמת, זה העיסוק שלי.
אוקיי.
אז בתור אנליטיקאית, אני צריכה לגלם מת, עבור המטופל, באיזשהו אופן, מי שהתנסה בטיפול כלשהו, מטפל... לא ממש אקטיבי, הוא קצת באמת מגלם את פני מת.
את מה?
מגלם פני מת.
פני מת, אוקיי.
כן, הוא לא עונה, הוא לא עונה כשמבקשים, כשפונים אליו.
לא כל מטפל.
לא כל מטפל, יש כוונה כזאת, לפחות בהכשרה שלי, מה שאני התנסיתי, זה ש... בן אדם בסופו של דבר מסתובב סביב המוות של עצמו. יש לפרויד מקרה כזה שמטופל מספר לו על חלום שבו הוא אומר לעצמו, על אבא שלו שכבר מת, הוא לא יודע שהוא מת. הוא לא יודע שהוא כבר מת, למרות שהוא מת, הוא לא מכיר בזה. והשלוחות, לאן שפרויד לוקח את זה, זה אחד... הוא לא יודע שהוא מת כי רציתי שהוא ימות כשהוא סבל, כדי לקצר את סבלו, וזה מעורר את הרצון להרוג את האב, ששייך למיתוס האדיפלי, ובסופו של דבר, זה, תמיד החלומות הם כאילו אחרים משחקים תפקיד, אבל זה תמיד בגוף ראשון, ובעצם הפחד על מותך שלך. אז... עם זה צריך לעבוד, כי כל הסימפטומים וכל הבעיות והקשיים בחיי אדם, איכשהו סובבים את הדבר הזה, הפחד למות.
כן, והפחד למות מן הסתם תוקף אותנו, ואנחנו צריכים לסיים עוד מעט, תוקף אותנו יותר כאשר אנחנו באמת כבר מגיעים לשליש האחרון, ליותר של חיינו, כמה באמת הפרנויה שדיברנו עליה קודם, או החשש מפניו, הם איזשהו מנוע לשארית החיים? הפחד מהמוות.
הפרנויה זה לא משאלת לב. זאת אומרת, אנחנו צריכים אולי להימנע או... להימלט ממנה על ידי זה שאנחנו לוקחים את חיינו במו ידינו. ואני כותבת גם בספר על, נגיד, על המיטו ועל כל מיני תופעות חברתיות שבהם יש אשמים ויש גורמים ויש בלעדיים אחרים לחייך או למוראות חייך. וזה קצת כמו להתייחס לשפה גם כמשהו שמכריע ומכתיב את חייך, אנחנו נולדים לתוכה, אבל הספר הוא ניסיון להראות שאפשר לעשות משהו אחר, שאפשר לשבור את השפה הזאת, או את הגורל הזה, או את הפרנויות האלה, להחזיר את השליטה אליך, להגיד, אני הייתי שם, אני חלק מהדבר, גם בדיעבד, אם לא, לא חגיגה, וזה לא שמחה גדולה, אבל משהו בי, נקט איזושהי עמדה בתוך אירוע של חיים, ובוא נראה מה זה.
טוב, אנחנו בואו נראה מה זה באמת, אני מזמין את המאזינים שלנו לקרוא בספר שלך, מוות, שיצא בהוצאת אפיק. אורנה קסטל, תודה רבה שדיברת איתנו.
מודה לך מאוד.
להתראות. 60 החדש. ב-24 בנובמבר ולמשך יומיים רצופים יתקיים כינוס שכותרתו אוכלים בריא. במסגרת הכינוס הזה יתקיימו עשרות הרצאות וסדנאות מקצועיות שיציעו כלים לשינוי תזונתי ולאורח חיים בריא גם בגיל השלישי. אחת המשתתפות בכינוס הזה תהיה הדוקטור קרין אלמן שינה, שהיא מומחית בנוירולוגיה ובהפרעות קוגניטיביות. היא גם מנהלת היחידה לנוירופסיכולוגיה ופיזיולוגיה במרכז סגול שבמרכז במרכז הרפואי שמיר. הדוקטור אלמן שינה תדבר שם ותשיב על שאלות כמו למה ובאיזה אופן למשל תזונה דלת פחמימה יעילה מאוד במניעת ירידה קוגניטיבית כחלק מדמנציה או לאחר חבלת ראש. זה אחד הנושאים שלה. כדי לדעת על עוד אנחנו פשוט הזמנו אותה. שלום דוקטור אלמן שינה.
היי, שלום.
מה שלומך?
מצוין.
יופי. אז בואי תתחיל את ההרצאה שאת תתני שם כאן אצלנו.
אוקיי. אנחנו חושבים שאנחנו לא יודעים, או לפחות יש גישה כזאת שאומרת שאנחנו עוד לא יודעים הרבה על המוח ועל מה משפר אותו, ואיך אנחנו מונעים או מטפלים טוב בבעיות זיכרון בגילאים שונים, גם בגיל המבוגר, אבל גם בגילאים מוקדמים יותר, כמו 40-50, זאת אומרת, זה נפוץ גם בגילאים הצעירים. אבל זה לא כל כך מדויק שאנחנו לא יודעים, אנחנו כבר יודעים כמה שנים, ויש כבר מחקרים שמדברים בצורה מאוד ברורה על איך אורחות חיים, תזונה זה אחד המרכיבים העיקריים בזה, אבל תזונה ושינה ופעילות קוגניטיבית, פעילות גופנית, סטרס וכו', אז אלו הדברים העיקריים שאם נדייק בהם ונשים לב איך הם בעצם משפיעים על הגוף שלנו, על התפקוד שלנו, וזה כמובן אינדיבידואלי, אז אנחנו נוכל גם לשמור על הגוף שלנו בתפקוד טוב יותר לאורך זמן, ובפרט המוח, וגם למנוע ירידה קוגניטיבית בגילאים שונים. גם אם יש לצורך העניין רקע משפחתי, שהוא בעצם גורם לחלק מאיתנו להיות יותר בסיכון, כדי לפתח ירידה קוגניטיבית, אבל גם לאנשים שהם בריאים ומרגישים שהכל טוב, ובכל זאת מפחדים מהגיל השלישי ומהזקנה וכו'. אז זה נושא מאוד מאוד גדול. העיקר שאני אדבר עליו בהרצאה בכנס הזה, תהיה על תזונה דלת פחמימות. תזונה דלת פחמימות היא נשמעת מאוד מפחידה להרבה מאוד אנשים, אז אני יכולה להגיד קודם כל מניסיון אישי ומניסיון מקצועי ומטופלים רבים, שזה עושה הרבה מאוד טוב למוח ובכלל לגוף.
מה זה אומר תזונה דלת פחמימות? מה לא אוכלים? חוץ מלחם.
אז זהו, אז בגלל זה אני אומרת שזה מפחיד, כי ישר מה לא אוכלים. בגדול אני אגיד מה לא אוכלים, אבל אני חושבת שהדגש צריך להיות מה כן אוכלים, ואיפה זה טוב לנו וכיף לנו, ואיפה אוכל מסתדר.
בבקשה, בואי תני לנו את זה, כן.
אז מבחינת מה אנחנו משתדלים לאכול פחות, או רוצים לאכול פחות, אז זה לחם על סוגיו השונים, כולל כוסמין, שנחשב היום למאוד מאוד בריא, וזה נכון, אבל שוב, בדגש הזה הוא גם כן בעצם בחוץ. אז לחם, פסטה, אורז, סופוח אדמה, וגם פירות, אם כי פירות זה משהו שאפשר לדון עליו מבחינת כמויות וכו', אבל בעצם כל משהו מבוסס על קמח, אז הוא פחות. כמו שאמרתי, אורז, סופוח אדמה. זאת אומרת, כל הדברים שאנחנו אוהבים לאכול הרבה, זה ליד לכל מיני מזונות אחרים, אנחנו לא באמת צריכים אותם. זה נחמד לנו, זה עושה לנו נעים, ואנחנו רגילים לאכול את זה, ופעם חשבו שזאת באמת התזונה הכי טובה שיש, והיום יש הרבה עדויות לכך שזה לא באמת כך. ובפרט, אנחנו מדברים על תפקוד המוח ועל סוכרת ועל ירידה קוגניטיבית ועל אלצהיימר, שמתחיל 20-30 שנה לפני שהבן אדם מרגיש שיש איזושהי ירידה בזיכרון או בכלל בתפקודים של המוח. אז אנחנו צריכים להיות יותר מודעים לזה שככל שנקדים לשמור על התזונה שלנו בהקשר הזה, ולהקפיד עד כמה שאפשר, כמובן לא חייב להיות אפס של כל הדברים האלה, זה קשה, וצריך גם ליהנות מהחיים, אבל כן צריך להיות מודעים ליום-יום, שביום-יום אני כן מקפידה, וכן מוצאת את הדברים שאני אוהבת ומסתדרת, ומספקים אותי ומזינים אותי.
אז בואי ננסה ככה, אם אנחנו רוצים לעשות איזה שירות למאזינים שלנו, שעדיין לא מבינים מה זה תזונה דלת פחמימות, אם נגיד אני אוכל 3 פרוסות לחם ביום, זה נורא, או שזה עומד בקריטריונים של פחות?
נורא זה מילה קשה, ושוב השאלה מה אתה רוצה להשיג. אז אני לא אומרת שזה בכך...
אני רוצה למנוע דמנציה.
אוקיי, אז אם אתה רוצה למנוע דמנציה, אבל אני אוסיף על זה גם, שאם יש איזושהי ירידה קוגניטיבית שכבר אתה מרגיש, לא משנה באיזה גיל, או אם יש רקע משפחתי של ירידה קוגניטיבית, של דמנציה, של אלצהיימר או דמנציה מסוג אחר,
אגב, דוקטור אלמן שינה, אני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו כל הזמן אומרים על ירידה קוגניטיבית, אני לא בטוח שכולנו מבינים למה אנחנו קוראים ירידה קוגניטיבית.
מעולה. אז כשאנחנו אומרים ירידה קוגניטיבית, אנחנו מדברים על ירידה בחדות שלנו, ביכולת הריכוז שלנו ביחס לבעבר, ביכולת שלנו לזכור אירועים, מידע מאירועים או פרטים, משיחות, ואנחנו צריכים לרשום לעצמנו כל דבר. קושי בשליפת שמות, שליפת מילים, ובמקרים הם מתקדמים יותר, אז גם מצבים של חוסר ביטחון במטלות שהיינו עושים בלי בעיה, ובלי לחשוב ככה עוד פעם, שהן היו אוטומטיות במרכאות בעצם בשבילנו, והיום הן קצת פחות, ואנחנו חוששים, והכל מרגיש לנו קצת מורכב. זה בעצם איזשהו טווח סקאלה כזאת ש... שאפשר להתקדם בה. באופן טבעי אפשר להתקדם בה, והמטרה היא לעצור את זה בצורה יזומה.
אז זה הסביר לנו מה הירידה קוגניטיבית שאנחנו חוזרים ואומרים אותה כל הזמן. אז אלה הדברים שאנחנו רוצים למנוע ולהיזהר מהם. אז אמרנו פחות לחם, פחות פסטה, פחות אורז, פחות תפוחי אדמה, פחות מאכלים שקשורים בקמח.
הנקודה היא שזה חשוב יותר להקפיד את זה, כי אתה שאלת אם זה נורא או לא, אם אני צריכה להוריד לגמרי או לא. בוא נגיד שבאדם שכבר מרגיש שהוא לא מתפקד בצורה כמו פעם, כמו קודם, הוא לא חד כמו שהוא רוצה, יש טעויות, יש תקלות, הוא מרגיש שהוא מאבד את היכולות הטובות שהיו לו קודם, אני חושבת שכן, שצריך להקפיד את זה בצורה מלאה עד כמה שאפשר. עכשיו חשוב לשים לב שהיום יום הוא באמת שונה מלאכול פעם בשבועיים, פעם בחודש, לאכול באירועים, מה שבא לי. זאת אומרת, יש אירועים ויש מקומות שזה בסדר, והיום אני מחליטה שאני אוכלת מה שאני רוצה, ואני לא חושבת על זה פעמיים, גם אם זה מעובד וגרוע וברור לי. וזה בסדר, אבל כל עוד אני מקפידה שביום יום אני בעצם נותנת, אוכלת מה שאני צריכה, ומרגישה טוב יותר, וחדה יותר, וישנה טוב יותר, והזיכרון שלי טוב יותר, והמצב רוח שלי טוב יותר. אז אלו דברים ממה שאני רואה, וגם מהניסיון האישי שלי, כשאנחנו בעצם חיים בצורה שהיא יותר מותאמת לנו, לגוף שלנו, ואנחנו שמים לב ליתרונות, אז יש לנו אינטרס ברור יותר לעשות את זה, ואנחנו קצת פחות מתעסקים באוקיי, אז אני לא אוכל את זה, אז לא נוח, לא.
אני רוצה לעבור איתך, לדבר קצת על תזונה קטוגנית, זו, את אומרת, ממה שקראתי, עשויה להיות טובה כאשר כבר יש פגיעה, והיא יכולה לעזור בתיקון או בהפחתה או במיתון של הפגיעה?
נכון מאוד. יש היום מחקרים כבר מפורסמים מ-2013 בצורה מסודרת יותר, אבל גם מגורמים שונים ונמצאים בספרות המדעית, שבעצם מדברים על שינוי אורחות חיים בצורה מאוד מדויקת, ובהקשר התזונתי, תזונה קטוגנית, ואיך הם משפרים תפקוד קוגניטיבי, כשכבר יש הבחנה של מה שנקרא ירידה קוגניטיבית.
זהו, גם פה אנחנו נפתח סוגריים, גם פה אנחנו נפתח סוגריים ונסביר למאזיננו מהי תזונה קטוגנית, אני לא בטוח שכולנו יודעים. בבקשה.
אז תזונה קטוגנית, תזונה קטוגנית היא תזונה, כמו שהתחלנו להגיד קודם, דלת פחמנות, אבל החלק הנוסף שלא אמרנו הוא בעצם העלייה בשומנים. בעצם הגוף שלנו צריך אנרגיה מאיפשהו. זה יכול להיות משומנים, זה יכול להיות מפחמנות, זה יכול להיות מחלבונים, שזו הדרך הפחות מוצלחת. הדרך העיקרית שלנו היא פחמנות, אנחנו רגילים לאכול פחמנות ברוב הזמן, ולכן זאת האנרגיה העיקרית שלנו, והיא חשובה מאוד לתפקוד הבסיסי והחשוב של התאים, כל התאים בגוף. אם אנחנו בעצם מורידים את הפחמנות, חשוב מאוד שתהיה לנו אנרגיה חלופית זמינה, כדי שהתאים יוכלו עדיין לתפקד בצורה מיטבית. ברגע שאני מורידה את הפחמנות ומעלה את השומנים, הגוף מתחיל להבין שהדלק העיקרי שלו כרגע הוא בעצם פירוק של שומן, ולא של פחמימות. עכשיו, יש, כשאני אומרת את המילה תזונה קטו, מילים תזונה קטוגנית, זה מילה, זה בעצם תזונה שיש לה כמה פרשנויות. ההסבר שנתתי, הוא אומר בגדול מה זו תזונה קטוגנית. בעצם הדלק העיקרי הוא שומן, וחשוב מאוד שפחמימות יהיו ברמה מאוד נמוכה, כדי שהשומן יהפוך להיות עדיף את המרכיב העיקרי שהגוף משתמש בו. יש תזונה קטוגנית קלאסית, שהדגש שלה הוא הרבה בשר, הרבה גבינות, מעט מאוד ירקות, וכמובן ללא הפחמימות שאמרתי קודם. אני פחות עובדת עם התזונה הזאת בהקשר הקוגניטיבי, גם במחקרים שדיברתי עליהם יש התייחסות לתזונה קטוגנית, אבל שהיא שונה, מה שנקרא קטופלקס, שבעצם הדגש הוא כן, עדיין אנחנו רוצים להעלות את השומן, זה בסדר שהוא יגיע גם מבעלי חיים, כמו בשר, דגים, ביצים, וגם אנחנו רוצים אבל אנחנו כן רוצים גם ירקות במידה טובה. זאת אומרת, רוב העיקר התזונה הוא בעצם יהיה ירקות בצורות שונות של בישול ומגוון מאוד רחב, וכמו שאמרתי, שומנים וחלבונים, גם מהצומח וגם מהחי.
טוב, אז למדנו.
זה ברור.
כן, עכשיו אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות כדי להימנע מפגיעות קוגניטיביות, וגם אם כבר נפגענו, מה לעשות, גם שם יש פתרונות שקשורים בשינוי של התזונה שלנו.
יש הרבה פתרונות, וחשוב לדעת שיש מה לעשות. יש שם גישה רווחת לצערי עדיין, שגם רפואית שנאמר אין מה לעשות, ולכן אין טעם לבדוק ואין טעם לעשות. אני חושבת שזה ממש, ממש, ממש לא נכון ולא מדויק, ויש הרבה מה לעשות, וצריך לעשות תאום ציפיות של מה אנחנו רוצים להשיג, כי כשיש פגיעה מתקדמת, אז היכולות שלנו פחותות, אבל הן לא אפסיות.
יפה.
ולכן חשוב מאוד לעשות בכל שלב, ולבדוק, ותמיד עדיף שעה קודם, ותמיד עדיף מניעה על טיפול כשכבר המצב...
זה כבר אמרנו היום באייטם אחר, ואנחנו שמחים לחזור על זה. למנוע כדי לא להגיע לטיפול. דוקטור קרין אלמן שינה, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
תודה רבה.
להתראות.
תודה, אני מפגש בכנס.
אוקיי, ביי ביי. 60 החדש. יעל בן-בניסטי היא דוקטור למדעי הזקנה, ולאחרונה היא הקימה ומנהלת קרן השקעות לסטארט-אפים שמיועדים לבני ובנות הגיל השלישי. יעל פשוט מאמינה שחייבים להשקיע בגיל הזה, אם אני מתרגם נכון, היא פשוט הבינה מה שרבים כבר הולכים ומבינים, העולם הולך ונעשה מבוגר יותר, עד שיבואו אולי המלחמות ויעשו דילול אוכלוסייה, אבל זה... נושא לשיחה אחרת. לענייננו, הדוקטור בן-בניסטי הקימה את הקרן היחידה, אני חושב, בארץ, שמשקיעה בסטארט-אפים שמפתחים טכנולוגיה שתשפר את חיי המבוגרים, ואיתה אנחנו נדבר עכשיו. שלום לדוקטור יעל בן-בניסטי.
שלום,
שלום, שלום לך, ושלום לכל מי ששומע אותנו.
שלום. אז אתם בעצם, אמרתי, הקרן הראשונה בישראל שמשקיעה בטכנולוגיות שמטרתן לשפר ולקדם את עולמם של בני הגיל השלישי. מתי אתם הבנתם שהפוטנציאל העסקי והסיכויים לעשות כסף מצויים בקרב בני הגיל השלישי?
אז בעצם אנחנו הקמנו את הקרן לפני כארבע שנים. אנחנו ראינו את השינוי הדמוגרפי מול העיניים, אבל יותר מזה, אנחנו ראינו את אוכלוסיית בני הגיל השלישי משתנה. זו אוכלוסייה שמחפשת איכות חיים. זו אוכלוסייה שהייתה חשופה לאמצעים טכנולוגיים כשהיא הייתה עדיין במעגל העבודה, ולכן אין לה שום בעיה לאמץ ולהטמיע טכנולוגיות אם הם יבינו את הפוטנציאל שיש לטכנולוגיה כדי להשאיר את חייהם. ובאמת אנחנו לאט לאט רואים יותר ויותר חברות גדולות במשק, כמו אמזון, כמו גוגל, נכנסות לתחום של הגיל השלישי, פשוט כי הפוטנציאל העסקי פה הוא מאוד מאוד גדול. יש באמת קר נפלא לפתח המון המון מוצרים, כי אנחנו רק בתחילת הדרך.
תני לי באמת דוגמאות לסטארט-אפים שאתם כבר משקיעים בהם במהלך ארבעה שנים האלה שאתם קיימים.
אז אנחנו באמת מנסים לעטוף את כל מה שקשור לחיי האדם, לחיי היומיום שלו. אם זה פלטפורמה של תיירות, תיירות מונגשת לגיל השלישי, שבה אתה יכול לחפש את החדר הנכון במלון שמתאים לך. לדוגמה, אם אתה רוצה חדר שהוא קרוב יותר למעלית ולא ללכת את כל המסדרון כל פעם שאתה חוזר למלון, הפלטפורמה המיוחדת הזאת תדע למצוא בדיוק את החדר שלך.
למה? זה טוב ללכת.
זה טוב ללכת, אבל אם אפשר לחזור אחרי יום הליכה שהלכת בחוץ, ושגם יהיה נוח במלון, אז יהיה נהדר.
אז עוד 10 מטרים קובעים אם הלכת כל היום. נו, טוב.
כן, אבל בואו ניקח למשל אדם שמטייל, והיום אנחנו רואים תיירות גם של אנשים שיש להם איזושהי מוגבלות, הליכון, כיסא גלגלים, ואנחנו מוצאים בכל הפלטפורמות של חיפוש החדרים הרגילה, חדרים מונגשים, אבל כשאנחנו מגיעים למלון, יש שם 4 מדרגות. זאת אומרת, אמנם ממפים לך את הנגישות, אבל לא ממפים את כל השאר, ואתה לא יודע איזה מסלולים בעיר הם באמת נגישים לך ואלה לא, וזה בדיוק מה שאנחנו
אז מה, יש אפליקציה, יש, מה, איזה טכנולוגיה באמת מאפשרת לדעת את כל המכשלות האלה בדרך לבוקינג?
אז הסטארט-אפ הזה באמת פעל מאחורי הקלעים ועשה מיפוי מאוד גדול של יעדים בעולם ושל מלונות, אבל ממש ירד לפרטי פרטים של ההנגשה, ודרכו, כשאתה מתקשר, למשל, מסו שיתוף פעולה עם ישראל, כשאתה מתקשר לישראל ומנסה להזמין חבילה שהיא דורשת איזושהי התאמה, אז הסוכן יודע בדיוק איך למצוא לך את החדר שמתאים לך, כדי שלא יהיו אכזבות.
כן. קראתי שלקראת החורף, יש רבים מהמבוגרים יישארו כמו אחרים אולי, אבל אולי יותר, יישארו בבית. יש כאלה שמקפידים על פעילות גופנית, יש טכנולוגיה של VR, נכון?
שעוזרת
להם להמשיך ולעסוק בספורט. ספרי לנו עליה קצת.
אז נכון, באמת אנחנו מכירים עם תופעה שנקראת דיכאון חורף, שזה סימפטומים של התנתקות מהסביבה ועייפות, חוסר סובלנות, זה משהו שהוא נפוץ, הוא קורה בערך ל-15% מהאוכלוסייה. זה גם יש לזה את הסיבות שלו בגלל ירידה בכמות האור בסביבה. והטכנולוגיה עוזרת לנו להתמודד עם הדברים האלה. למשל, באמת לעשות את הפעילות הגופנית, שאז הגוף שלנו מפריש חומרים מעוררים ונגד דיכאון, ואחד הפתרונות זה מציאות מדומה, שאתה בעצם מקבל הביתה משקפי מציאות מדומה, בתוך המשקפיים האלה יש כבר משחקים, שמשחקי פעילות גופנית, שהם אפילו מאושרים על ידי ארגון ומנהל התרופות האמריקאי, זאת אומרת, יש להם גם אפקט רפואי, אם למשל כואב הכתף או כואב הגב, אז המערכת יודעת להתאים תרגילים מיוחדים, ואתה יכול להמשיך ולעשות את הפעילות הגופנית, הכל תוך כדי משחקים, ולהישאר בבית באותו זמן. החוויה היא מרגשת, אתה מסתכל, אתה נמצא בעולם אחר, כל פעם שאתה נכנס לתוך משחק כזה, אתה נכנס לעולם אחר לחלוטין, משחק את המשחק, פעם הבאה שאתה תיכנס, אז תראה עולם אחר לחלוטין חדש. והעניין והכיף הוא אדיר.
מדהים. מה מכל הטכנולוגיות האלה ניסית על בשרך?
אני משתדלת לנסות על בשרי את כמעט את כל הטכנולוגיות שמגיעות לפתחי, ולא רק את זה, מכיוון שאנחנו חלק מקבוצת מגדלי הים התיכון, אז אנחנו גם
נוהגים לשתף את הדיירים שלנו כדי לקבל פידבק אמיתי מהשטח, שזה באמת מוצר שהם אוהבים ושהם רואים בו תועלת, ושהוא מתפתח לכיוונים הנכונים.
אז בואי נדבר באמת על עוד סטארט-אפ ועל התגובות שקיבלתם מהאנשים בשטח. קראתי על שיש לכם סטארט-אפ שמדבר על אפליקציה שדרך הטלפון ניתן לצלם תמונות שפותחו על ידי פילם, נכון?
נכון.
ובעצם להפוך אותם לתמונות דיגיטליות.
נכון. זאת אפליקציה נהדרת, ומה שיפה בה לכל מי ששומע זה שיש לה גרסה בחינם. זאת אומרת, פשוט להוריד את האפליקציה ולהתחיל לצלם.
אז רגע, מההתחלה, בואי, יש לי תמונות שצילמתי בפילם, עדיין אם אפשר לקנות פילם, אני לא יודע, יש פילם היום? אפשר לקנות פילם?
אני חושבת שלא, אבל מה שקורה הרבה זה שיש לנו אלבומים בבית.
כן, זאת אומרת, אני מדברת על אותם פרינטים של תמונות שאנחנו מכירים, כן, מאלבומים.
יש לנו נגטיבים, אפילו פילמים ישנים בתוך קופסאות שחורות, כמו של פעם.
נכון, נכון.
להרבה אנשים יש שקופיות.
נכון.
אתה זוכר את השקופיות של פעם.
בוודאי.
אז מה שיפה באפליקציה הזאת, היא לוקחת את כל המדיה הישנה, והופכת אותה בצילום אחד לאלבום דיגיטלי, משפרת את איכות התמונות, יכולה להפוך את השחור לבן לצבע, אתה יכול לצלם את עצמך ולצלם את הנכד.
איך עושים את זה? עם מצלמה או עם הטלפון החכם?
הכל עם הטלפון שלך. אתה מוריד את האפליקציה, יש שם ציור של מצלמה, פורס את התמונות על השולחן, מצלם מלמעלה ביחד 10-12 תמונות בבת אחת, האפליקציה יודעת לבד להפוך את זה לאלבום, כל תמונה בנפרד, יודעת לשפר את איכות התמונה, יודעת להפוך צבע לשחור לבן ושחור לבן לצבע, היא אפילו יודעת להסתכל על התמונה שלך ושל הנכד או של הילד, ולהגיד לך אם יש שם קווי דמיון בין שני האנשים האלה.
מדהים, באמת מדהים. איך קוראים לאפליקציה הזאת?
קוראים לה פוטומיין.
פוטומיין.
כן. הגרסה באמת החינם היא אומנם מוגבלת בכמות התמונות שאתה יכול להכניס לתוך המערכת, אבל החוויה היא נהדרת, ובגלל שאנחנו בחורף יש לנו זמן, זה הזמן באמת לעשות סדר בכל הדברים הישנים שיש לנו, להפוך את הכל לדיגיטלי, לשלוח לכל המשפחה, מזכרת לכל החיים.
פנטסטי. בואי, יש לנו זמן לעוד איזה אפליקציה, אני קראתי גם כאן על עוד סטארט-אפ שאתם מעורבים בו, משהו שקשור במוצרי אוכל שיש להם אספקטים רפואיים, נגיד אם למישהו חסר סידן בגוף, איך מסדרים את זה?
אז נכון, עולם חדש ומרתק שמתפתח הוא כל עולמות המזון בעלי האפקט הרפואי. אחת החברות שהשקענו בה היא עושה תוספי חלבונים, שיכולים להיכנס ליוגורט, לקפה, לכל מוצר אוכל, ובעצם מורידים מרכיב דלקתי בגוף, זאת אומרת שהם מטפלים בכאבים כרוניים. הם יכולים לחזק את השרירים, יכולים לשפר כל מיני מנגנונים בגוף, הולכה של עצבים. הם בעצם לוקחים חלבונים שיש להם פעילות רפואית בגוף, מסנטזים אותם לסוג של תוסף, ואת התוסף הזה חברת המזון מכניסה לתוך המזון.
תני לי דוגמה למסלול הזה שתיארת כרגע, אצל הבן אדם היחיד שעכשיו רוצה לשנות משהו בתוספת הסידן הזאת, למשל.
אז אני יכולה להגיד שלקראת השנה החדשה, שנה הבאה אמור להתחיל לעלות על המדפים, יוגורטים עם אפקטים של הורדת דלקת ושל חיזוק שרירים, חטיפי אנרגיה לחיזוק השרירים, זה ממש יהיו מוצרי מדף, שאתה תראה עליהם את הפעילות הרפואית שלהם, ואתה יכול לקנות אותם ולאכול אותם, והטעם יהיה אותו טעם מוכר וידוע של יוגורט או חטיף בריאות. אבל עם אפקט רפואי על הגוף, שיש לך ערך נוסף.
שזה יהיה ממש כתוב על האריזה.
כן.
כן.
בוודאי.
מה אומרים על זה הרופאים שאתם עובדים איתם?
זה דבר נהדר. קודם כל חשוב להדגיש שזה מוצר שכולו טבעי. החלבונים האלה מופקים מחלב של בקר, אפילו מטרום חלב של בקר. מה שנבחר מתוך החלב הזה זה רק חלבונים שהם לא אלרגנים, ושהם דומים ב-95% לחלבוני חלב אם, ורק החלבונים הספציפיים האלה שיש להם אפקט רפואי ודומים לחלבונים של אדם, הם אלה שנכנסים למזון החדש.
הדוקטור יעל בן בניסצי מהקרן שמשקיעה בסטארט-אפים ומפתחים טכנולוגיה שמשפרת את חייהם של המבוגרים, הארת את עינינו, ואנחנו מברכים ומודים לך על זה.
בשמחה. להתראות.
תודה רבה.
ביי.
מאוד מפתיעות המציאות האלה שמסתיימות באחת השבוע. הכריזה מכללת רופין על הקמת מרכז חדש, ושמו מרכז קמה, לייעוץ ולטיפול למשפחה הרב-דורית. מרכז קמה יהיה מרכז הערכה, ייעוץ, הדרכה, טיפול ומחקר, שמיועד לאוכלוסייה המזדקנת והזקנה, ולמשפחה הרב-דורית. אנחנו מיד נבהיר במה מדובר. בין השירותים שינתנו במרכז הזה, מרכז קמה, ניתן יהיה למצוא טיפול פסיכולוגי למזדקנים, לזקנים ולבני משפחה מטפלים, שמתמודדים עם שלבים שונים של החיים, מעברים כמו פרישה, אלמנות, ירידה במצב הבריאותי, התמודדות עם אובדנים שהזקנה מביאה איתה אלינו לפעמים. כדי לדעת עוד על המרכז החשוב הזה, אנחנו הזמנו פשוט את מי שתעמוד בראשו. שלום לדוקטור דניאלה אייזנברג שפרן.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים. קודם כל ברכות על הקמת המרכז, זה נראה לי מאוד חשוב. מעבר למה שמניתי בפתיחה, למה עוד הוא נועד ומי יהיו הנפשות הפועלות, גם נותני השירותים וגם המקבלים.
באמת זו הגשמת חלום מבחינתנו להנגיש שירותים בקהילה. אנחנו חושבים שזאת משימה לאומית, אז חלק מהשירותים, כפי שציינת, היו טיפול פסיכולוגי. את זה אנחנו עושים יחד עם התחנה הפסיכולוגית בגבעת חיים, שהיא עמותה מוכרת על ידי משרד הבריאות, והמטפלים יהיו גם פסיכולוגים קליניים, מתמחים, פרקטיקנטים, כמו בכל מרפאה ציבורית. יהיו בצד זה גם ייעוצים, ליווי קבוצתי לבני משפחה מטפלים. בנוסף, במרכז האקדמי רופין יש לנו סגל מומחים, ולכן גם ניתן הכשרות למטפלים בכל מיני תחומים, טיפול של קידום הזקנה המוצלחת, גם לימודי תעודה בייעוץ גרונטולוגי שיאפשר לימודים אינטרדיסציפלינריים בהקשרים של סיעוד, עבודה סוציאלית, היבטים משפטיים ופסיכולוגיה.
בואי ננסה רגע לפרט, לא היה לנו זמן לכל, אבל לפחות חלק מהשירותים שאתם עומדים להעניק. אגב, הם יהיו מיועדים רק לתושבי האזור של מכללת רופין, או כל מי שיוכל להגיע יוכל לקבל את השירותים שאתם מציעים?
זו שאלה מצוינת. קודם כל, הקמפוס הירוק יושב ברופין, ולשם מוזמנים כולם. יהיו חלק מהטיפולים שיינתנו בזום, אבל יותר קבוצות תמיכה, פחות טיפולים פסיכולוגיים. כרגע זה יושב ברופין. המטרה שלנו היא ממש לא להישאר פרוצי הדרך היחידים, אלא שכל רשות מקומית תקים מרכז כזה, ויהיה יותר נגיש לאנשים בכל הארץ להגיע.
כן. אוקיי, אז בואי, מכיוון שאתם עדיין רק שם, שזה מבורך אמרנו, תנסי לתת לנו סוג של שירות שחשוב ויש לו ביקוש, והוא, אנשים צריכים אותו מאוד, ואתם עומדים לתת אותו.
אוקיי, אז אני אתחיל מהצורך, אני אדבר על החסם, ואז נגיע לפתרון.
מעולה. זה המסלול, לא?
נכון, למי שיש לו מודעות להכיר בצורך. אז באמת ההזדקנות, בין אם היא קורית לי או לקרוב משפחה שלי ואני מלווה את זה, היא תהליך מופלא שכולנו אגב צריכים לשאוף להיות בו ולא לעצור שום רגע קודם, אבל הוא תהליך מורכב פסיכולוגית, הוא מביא איתו אובדנים, שינויים, שינויים במעמד, במבנה מגורים, בסידור מגורים, בהרכב המשפחתי. זה לא פעם חשוב שאנשים לא יתמודדו עם זה לבד. החסם הוא שהיום הרבה מהשירותים האלה יכולים להינתן או בתוך מחלקות פסיכיאטריות, והדבר הזה הוא חסם פסיכולוגי בפני עצמו, לאנשים שהם בריאים ורוצים לקדם את הרווחה שלהם, או בטיפול פרטי שעולה מאות שקלים לפגישה. והרעיון של המרכז הוא לתת מענה בדיוק לצורך הזה. מצד אחד, טיפול פסיכולוגי שניתן לקבל אותו בתוך קמפוס אקדמי, אפשר גם להירשם לשיעורים וקורסים כשומעים חופשיים, לקחת עוד הכשרות וכולי, ומצד שני, עלות של שירות שהוא פרטי, במחיר ציבורי. אנחנו למעשה נותנים את הטיפול בעלות של 160 שקלים לפגישה, והדבר הזה אמור גם להגביר את ההנגשה.
כן, רק נגיד למי שלא מכיר שפגישות טיפוליות כאלה מגיעות ל-400 ול-500 שקלים גם.
נכון.
כן. אוקיי, אז זה סוג אחד של שירות. דיברנו, הזכרתי בפתיח שלי משפחות מטפלות, או בני משפחה מטפלים. כמה באמת יש, זה שיש צורך זה ברור, יש המון בני משפחה מטפלים שנתקלים בהמון דילמות וקשיים, בעצם זה תפקיד שלא בחרנו, הוא פתאום נופל עלינו בדרך כלל. מה אתם מציעים באמת לבני משפחה מטפלים?
קודם כל אנחנו מציעים את כל הקשת גם לבני המשפחה המטפלים. זה יכול להיות טיפול פסיכולוגי פרטני, זה יכול להיות ייעוץ פרטני, זה יכול להיות חלק מקבוצת תמיכה, וזה יכול להיות לימודים שקשורים בהבנה של תהליכים ושירותים שניתנים בישראל. הרעיון הוא קודם כל להבין מה האדם צריך ואז להציע לו את הפתרון. אז כל הקשת נמצאת, עד אפילו קבוצות טיפול באומנות שיכולות לעזור לשחרר לחץ ולשאת את החוויה יחד.
כן. את הזכרת באמת את הקשר עם מדרשת, מכללת רופין. למה אני אומר מדרשה? פעם קראו לזה כך, נכון?
נכון, פעם. כן. היום זה המרכז האקדמי רופין.
כן. הזכרת את הקשר באמת עם רופין, שהוא בסוג של יתרון. איזה עוד יתרונות יש לעובדה שאתם נמצאים במרכז אקדמי?
קודם כל, המרכז הוא למעשה הצליח לקום בזכות החלטה של המרכז האקדמי רופין, לקחת חלק בעשייה חברתית משמעותית, שיש לה ערך לאומי. המרכז האקדמי רופין למעשה הוא המסבסד של הטיפולים, והוא משקיע בזה את המשאבים ואת הכסף, מתוך הבנה שהדבר הזה הוא מאוד חשוב. במרכז האקדמי רופין קיימת היום תוכנית ייחודית בארץ, לפסיכולוגיה קלינית של הבגרות והזקנה. אנחנו למעשה מכשירים פסיכולוגים קליניים, ככל הפסיכולוגים הקליניים, עם דגש מיוחד לתקופת החיים הזו, המאוחרת, המבוגרת יותר.
יש לזה ביקוש בקרב סטודנטים?
יש לזה ביקוש מכיוון שהתוכניות לפסיכולוגיה קלינית הן מאוד מבוקשות. חלק מהסטודנטים באים כי זה מעניין אותם, כי הם פגשו סבא, סבתא, שכנים, מזדקנים שגרמו להם להכיר קצת את העולם הזה. חלק מהסטודנטים נרתעים מהתחום וזה התפקיד שלנו. לגרום להם להבין עד כמה הוא חשוב, עד כמה כדאי להם והם רוצים לעבוד בו. יש לנו בסגל קבוצה נפלאה של אנשים שעוסקת בטיפול ומחקר בפסיכולוגיה של ההזדקנות והזקנה, והם המומחים שלנו. עוד מילה אני רק אגיד, יש בקמפוס האקדמי ברופין גם תוכנית לעבודה סוציאלית ובה מומחים שעסוקים בגיל השלישי, וגם מסלול למדעי הסיעוד, שגם בו יש נגיעה בגיל השלישי, אז אנחנו מתבססים על כל המומחים שלנו.
כן, אני הזכרתי בפתיחה, התבססתי על דברים שאתם פרסמתם, ויש הבחנה בין זקנים ומזדקנים. איפה באמת, איך מבינים את ההבחנה הזאת? מי מזדקן ומי זקן?
זו שאלה לא לשתי דקות, אני חייבת לומר.
זה מה שיש לנו.
כל הנושא, נכון, כל הנושא של המינוחים הוא לא סגור, לעתים אפילו רגיש. אם תשאל את הנוירופסיכולוגיה, אז אחרי גיל 65 האדם הוא מזדקן, ואחרי גיל 75 או 80 המוח הוא כבר זקן. אם תשאל את הפסיכולוגיה, את הסוציולוגיה, אם תשאל כל אדם, זה בהחלט נתון לפרשנות, ואני חושבת שצריך ללכת עם האנשים, אבל יחד עם זה, לא להתחמק מההבנה שההזדקנות היא תהליך טבעי, שיקרה וקורה, אנחנו רוצים פשוט לעשות אותו מוצלח יותר, וככל הניתן בקהילה, במקום שבו גדלנו, גידלנו את משפחתנו, ואנחנו עומדים להזדקן בו.
יפה, אז אנחנו אחרי שהיינו מודעים גם להבחנה הזאת במושגים, אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, מתי באמת המרכז הזה יפעל או התחיל לפעול או שכבר אתם פועלים ואפשר להגיע אליכם?
השבוע פתחנו, יש לנו גם עמוד בית באינטרנט שאפשר למצוא בו מספר טלפון, כתובת מייל וגם פנייה בטופס מקוון, ואנחנו ממתינים ושמחים ורוצים שכמה שיותר אנשים יהנו מהאפשרות הזאת.
יופי, אז בואו נחזור שוב, פשוט לחפש באינטרנט מרכז קמה, מכללת רופין, ואנחנו מקבלים את הנגיע לאתר שלכם?
נכון, ואם לא מוצאים, אז אפשר לפנות ישירות למרכז האקדמי רופין ולקבל שם את הפרטים, בכל מקרה לא לעצור. אם רוצים להגיע אלינו, אנחנו נשמח שתגיעו אלינו.
הדוקטור דניאלה אייזנברג שפרן, מנהלת המרכז הזה, מרכז קמה, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות. אחד הפרויקטים היפים במוזיקה הישראלית בשנים האחרונות הוא הפרויקט שהיוצר רוני ידידיה הלחין בו משירי המשורר נתן אלתרמן והפקיד אותם בפיהם של יוצרים ותיקים ובולטים במוזיקה הישראלית. האחרון שהצטרף לפרויקט הזה הוא אחד האומנים, זה לא יהיה מוגזם לומר, הגדולים שקמו לנו בישראל. הלא הוא אידי גורליצקי, שהוא כבר בן 87. אילי שר כאן עם רוני את השיר ששמענו עכשיו, ואנחנו שומעים עוד קצת ממנו ברקע, הסתכל בקנקן של נתן אלתרמן, ובלחן, כמו שאמרנו, של רוני ידידיה. ההשתתפות של אילי גורליצקי בפרויקט הזה, בפרויקט אלתרמן של רוני ידידיה, היא בעצם מאוד חוליה בשרשרת החיבורים של אילי גורליצקי עם נתן אלתרמן עוד מימי ראשית הקריירה שלו. הוותיקים שבינינו בוודאי לא יוכלו לשכוח את אילי בתפקיד הראשי במחזמר הנהדר שלמה המלך ושלמי הסנדלר. נתן אלתרמן גם תרגם אותו. אילי גורליצקי גם השתתף במופע שוק המציאות ביחד עם יונה אתרי, זיכרונה לברכה, מופע שהתבסס על שיריו של אלתרמן ושמענו ממנו במהלך השעתיים הקרובות. רוני ידידיה, נספר לכם, נחשף לראשונה אל שיריו של אלתרמן כאשר הוא צפה כנער, אני מבין, בשלמה המלך ושלמי הסנדלר, שאילי גורליצקי היה הכוכב, כמו שאמרנו. ובשבילו בעצם השיר החדש הזה שיוצא בימים האלה הוא מין עוד חלום שמתגשם. נספר לכם עוד על הפרויקט הנהדר הזה שהשתתפו בו עוד אומנים מצוינים, כמו שלמה גרוניך, רמי פורטיס, פיטר רוט, קובי עוז, גיא מזיג, יעל לוי, חמי רודנר, ארקדי דוכרין, ישראל ברייט, ליאורה יצחק, ישראל גוריון, קובי רכט, הרשימה ארוכה, מה יש לנו עוד? גם אריק סיני ומשה בקר ושענן סטריט וגם ליאור ייני המנוח. עוד אנחנו יכולים לספר לכם ששירי הפרויקט הזה צברו עד היום למעלה מ-20 מיליון צפיות ביוטיוב ובפייסבוק, ולמעלה מחצי מיליון השמעות בפלטפורמות הדיגיטליות. זה הישג באמת יוצא דופן למוזיקה שהיא לא בהכרח במיינסטרים כמו שאנחנו מכירים אותה, ונעים לדעת שיש גם תופעות כאלה. כל אלה ביחד, כל הדברים הארוכים האלה, הם כדי לומר עכשיו שלום לרוני ידידיה, ועוד מעט אילי גורליצקי יהיה איתה.
שלום, שלום איציק, מה שלומך?
תודה רבה, איך אתה רוני?
אני בסדר, תודה.
ספר לנו קצת על השיר הזה, עוד מעט אילי גורליצקי יצטרף אלינו, ספר לנו קצת באמת על החיבור עם אילי.
אז זהו, אני באמת ראיתי את אילי לראשונה כשהייתי ילד, אמא שלי ואבא שלי לקחו אותי לתיאטרון הקאמרי, ושם נחשפתי לראשונה יונה אתרי, אילי גורליצקי, ובכלל לנתן אלתרמן. בעצם כל הפרויקט שלי הרי הוא פרויקט אלתרמן, והחטיפה הראשונה שלי בכלל לאלתרמן היא הייתה במחזמר הזה. זו פעם ראשונה שבכלל שמעתי, עוד לפני שלמדתי בתיכון את אלתרמן, זה היה שהייתי בבית ספר יסודי. אז פתאום שמעתי לראשונה את אלתרמן ונחשפתי לטקסטים האלה, וכנראה שאחרי הרבה הרבה שנים זה שקע בתוכי וגרם לי לעשות את הפרויקט הזה.
כן. מה אתה זוכר כילד מאילי גורליצקי על הבמה, הכוכב של שלמה המלך ושלמי הסנדלר?
וואה, אני זוכר שהוא היה מבריק, זאת אומרת, הוא היה גם שלמה המלך וגם השתנה הסנדלר, והוא שחק את שניהם בווירטואוזיות מדהימה, וגם שר נהדר, וגם רקד על הבמה, והזוגיות שלו הבימתית עם יונה הייתה מדהימה, מדהימה, וכל המערכת יחסים בינו לבין יונה אתרי, ורחל הטס שהייתה שם, זה היה פשוט, והתפאורה, הכל היה כאילו, מבחינתי כילד, זה אחד הדברים הגדולים שראיתי. בעצם.
ואיך הוא הגיב כשהתקשרת אליו ואמרת לו, יש לי לחן חדש לשיר של אלתרמן?
הוא שמע אלתרמן, אז הוא שמח, אבל מצד שני הוא אמר, הוא צריך להקשיב, הוא צריך לשמוע, תשלח לי, וזהו, אחרי ששלחתי, הוא פתאום התקשר ואמר שזה נהדר ואיזה יופי, ויאללה, בוא נעשה את זה, וזה קרה נורא מהר, זאת אומרת, אנחנו ממש, תוך שבוע נכנסנו לאולפן, ו... אחרי שזה כבר יצא, השמעתי את השיר לבמאי שעושה לי את הקליפים לפרויקט, לשטמפר, הוא כל כך התלהב מזה, שאמר אנחנו חייבים כבר לעשות קליפ, ותוך שבוע הוא כבר מצא מקום בקרקור, הקלטנו את זה, צילמנו את הקליפ באוגוסט, בחום של 40 מעלות, בלי מזגן, בקרוון, שלא היה לו מזגן, תבין.
אז הנה אילי הצטרף אלינו עכשיו, שלום אילי גורליצקי.
שלום, אני כבר הייתי רחוק מהטלפון. חשבתי שלא תתקשרו.
אם אנחנו מבטיחים, אנחנו מקיימים.
לא מקלקל את האווירה. קודם כל אני רוצה לומר דברי שבח באמת מן הלב לרוני ידידיה, שעושה מפעל ענק, מלקט במשך שנים שירים, בעיקר של אלתרמן, מלחינים שלא הלחינו אותם עדיין, והוא שר אותם עם פרטנר, כל פעם עם פרטנר אחר, וניכרת בו האהבה האמיתית לשירה העברית. פתאום אני חושב שמה שהיה פעם יכול להתחרות בשקט עם השירה של היום, הכל בגלל רוני. אתה יודע, ועוד משהו, מחשבה שעולה במוחי, זה שהדבר הזה היה אקטואלי לימים ההם.
אז זהו, בוא נזכיר באמת, בוא נזכיר, יש שורות
אקטואלי אחד לאחד להיום. אז כל הכבוד לרוני, ואני שמח שתרמתי איזו תרומה קטנה, אבל באמת כל הכבוד.
אז זהו, הזכרת באמת
מה שכן, אני זוכר איזו שורה שם בולטת, שלפעמים אריזה ציוניסטית מסתירה מחשבה אגואיסטית. כלומר, אנשים מדברים כאילו לטובת העם, לטובת כולנו, אבל בסך הכל משרתים אינטרסים אישיים.
אז יש שם עוד שורה, וראינו זה פה וגם שם, איך עסקן.
רוני.
אילי, אתה שומע אותנו גם?
תודה.
כי אתם לא שמעתם אותי.
אנחנו שמענו, השאלה אם אתה שומע אותנו.
כל הזמן.
אז אני אומר, יש עוד שורה שלא הזכרת אותה בשיר, והיא אומרת ככה, וראינו זה פה וגם, אני פשוט מחזק את מה שאמרת.
כן, כן, כן.
וראינו זה פה וגם שם, איך עסקן על עסקן מתנסה, כלפי חוץ זה למען העם, ובפנים זה בשביל הכיסא. ואת זה אלתרמן כתב ב-1941. כן. תגיד, אילי, אתה יודע, מעט מאוד אנשים יודעים שלא רק שאתה אומן מיוחד, אלא גם נולדת באופן מיוחד, הלב שלך נמצא בצד ימין.
לא, אתה טועה. הלב שלי בצד ימין, וזה הנכון. אצלכם הוא בצד שמאל, וזה לא נכון. אבל אני מרגיש, תשמע, אני בן 87, ואני אמות, אבל כנראה לא מן הלב.
תגיד רגע, אחרי הבחירות האלה, הלב שלך עדיין בימין?
תראה, במשלי כתוב, לב חכם לא לימינו. הוא כנראה מתכוון למשהו אחר, אבל אני לקחתי את זה כפשוטו. אז לב חכם לא לימינו. אז מה, אני אחליף את המקום שלו ואני לא אהיה חכם? לא.
איך עליתם על זה שהלב שלך בכלל בצד ימין?
אני חושב שהכי יפה היה שכשהתגייסתי, אבל ידעתי את זה כבר מגיל צעיר.
אתה התגרשת 3 פעמים, על איזה גירושין אתה מדבר?
זהו, על הגירושים שהוכיחו שהלב לא מחליף מקום.
אוקיי.
תחשוב על זה, יש בזה משהו. יש משהו יותר מאשר זה, כאילו אומר שהלב הוא... יש משהו, מכל דבר אתה לוקח. אז אני התכוננתי להתגרש 5 פעמים, אבל לא הצלחתי.
תגיד, העבודה עם רוני על השיר הזה של אלתרמן, הסתכל בקנקן, עשתה לך חשק להקליט עוד?
אני כבר אומר לך, אם זה יהיה מהסוג הזה, כן. אני נורא מסרב.
רוני, הנה, יש לך אתגר.
אוקיי. לא, 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 אבל אני אומר, פשוט תענוג, ויש לו כישרון ככה, לקפץ מעל מהמורות. אתה יודע, עבודה זה לא דבר קל. יש כל מיני קשיים, אתה פתאום רואה, איי, מה פתאום? זה לא זה. אבל הוא, יש לו איזה מין שיטה שמשקיטה ומועדה להוות, ופתאום, והנה, אגב, רוני, אני התקלתי היום, יכול להיות ש... יש 431 אלף צפיות, או שזה טעות?
הרבה יותר.
יש פה 435 אלף, ראיתי עכשיו.
לא, אבל אתמול זה היה באיזה 100 אלף פחות.
כן, זה עולה, אנשים אוהבים את זה, זה מה שאני, מזה אני מאוד מאושר ושמח, כי...
זה אנחנו מדברים על הקליפ, נכון?
אני רואה עכשיו שעוד משאיר לי הודעה. שזה מקסים, פשוט מקסים.
אילי, אני רוצה לשאול אותך, אתה מהיחידים שאיתנו כדי לספר על אלתרמן מהיכרות אישית, מה סיפרת לרוני על אלתרמן שהוא לא ידע?
תראה, אפשר להגיד שאת אלתרמן לדעת צריך ללמוד באוניברסיטה, כי זה דבר מורכב מאוד. תראה, אלתרמן במישור הכללי, נגיד, הציבורי, הוא היה אישיות משכמה ומעלה. תמיד שנעשה איזשהו עוול, הוא היה בראש הקופצים. אני זוכר את השיר שלו על תופיק טובי, הקומוניסט, שהוא כתב שזכותו להיות כאן וזה לא עושים לו טובה וכן הלאה וכן הלאה, דברים כאלה שאתה אומר
היום היו שמים אותו כבוגד,
אבל במישור האישי אתה היית צריך להיזהר שאתה במסיבות לא עובר על ידו, כי בקלות בקבוק היה יכול להחליק מכף ידו ולפגוע לך בראש. היה לה פתאום משהו מאוד מאוד מרושע. אבל אני הייתי כמובן שבוי שלו.
אתה חטפת בקבוק כזה?
מה?
אתה חטפת בקבוק כזה?
לא, אני הייתי ממש על... אני הייתי חוג, מחוג ילידף. אתה יודע למה?
למה?
כי היו... המומחים אמרו בחזרות, איי, זה לא ילך, זה לא ילך.
אנחנו מדברים על שוק המציאות.
לא, לא.
לא, על שלמה המלך.
שלמה המלך, כן, כן, זה לא ילך. וחנה אמרה, תדעו, זה לא אמנות, זה מקצוע מיוזיקל. ואני אמרתי, תסלחו לי, מה שחסר כאן זה קהל. ואכן כן, למחרת בא קהל ופוצץ את האולם. מאז הוא נותן לי חסד וככה... לא, לא, הוא לא יזרוק בקבוק על הראש שלי.
פנטסטי. אז רוני ידידיה ואילי גורליצקי, הנה מפה אנחנו פתחנו בעצם את השיתוף פעולה הבא שלכם. רוני ילחין עוד שיר של אלתרמן, ואילי אתה תשיר אותו יחד איתו. עשינו עסק?
אוקיי,
יפה, אז אנחנו ניפרד שוב עם השיר הנהדר הזה שהקלטתם ביחד, רוני ידידיה ואילי גורליצקי, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה לכם.
להתראות.
ותודה רבה לרוני.
זהו, כאן סיימנו שעתיים של 60 מחדש. איזה כיף לדבר עם אילי ורוני. זהו, 60 מחדש הסתיימה כאמור. תודה רבה מאוד לצוות. תודה לטל ניסן, עורכת משנה ומפיקה דבקה במשימה. תודה רבה מאוד, טל ניסן. אני איציק יושע, אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא. להתראות, שבת שלום.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.